שהיא קשורה ליוקר. ועכשיו עברנו לרחל, שהיא כאילו היא הבסיס של הדבר. ושם הרב מדיבר על נפש, נפש חזקה ובריאה. הביטוי שלו היה נפש חזקה ובריאה, נפש חזקה, נפש בריאה. מה זה המושגים של נפש חזקה ובריאה? זה בעצם הבסיס לעין טובה, נכון? כך זה הולך. הגמרא אומרת שם, נכון, שמי שותה אספרגוס זה טוב לעיניים. לא, נכון, זה יפה ללב. הביטוי שלו זה יפה ללב. אז הכי גבוה זה יפה ללב. אחרי זה טוב לעיניים. זה כאילו מדרגה תחתונה יותר טוב לעיניים, ומדרגה עוד יותר תחתונה זה, זה, וזה, וזה מחזק את בני המעיים. אז יש שם שלוש מדרגות, חוזק, עין טובה ולב יפה. הלב יפה זה הכי גבוה, הוא הכי גבוה כבכל. גבוה ונמוך פה זה לא קשור למי יותר חשוב, מי פחות חשוב, אלא יותר קשור למדרגות, נכון, לדירוג. אז הכי גבוה זה היפה. הלב היפה, אחר כך העין הטובה, והכי בסיסי זה הנפש החזקה. זהו, אז אנחנו אמרנו שלפני שנדבר על עין טובה, נדבר על נפש חזקה. אז זה הנושא פה. הנושא פה זה, זה חוזק הנפש, שזה בעצם הבסיס והיסוד ליופי. אולי במשך, זהו, עכשיו, ו... זאת אומרת, אדם לא יראה את העולם יפה, כן, ישר תראה את העולם יפה, אם אין לו עין טובה, נכון? אם העולם, הכל רע, הכל לא נעים, הכל שלילי, אז איך שייך, איך אפשר לראות את, איך אפשר לראות את, איך הכל יכול, נראה, איך הכל נראה יפה? אם כל דבר הוא רע, אז איך אפשר ליצור משהו יפה? אז לכן קודם ללב היפה זה עין טובה. אבל איך אדם מגיע למצב כזה שהוא רואה בכל דבר דבר טוב? אז בעיקר זה שהמציאות לא מאיימת עליו. היא לא מאיימת עליו והיא לא, היא לא גורמת לו לתחושה של, של, כן, של, לא יודע, של דיכאון, של זה. אם כן יוצאת אצלו, אם היא כן מאיימת עליו, היא כן יוצאת לו את התחושות האלה, אז מילא גם לא יהיה לו, לא יהיה לו עין טובה. זהו, זה זה הרב מדבר פה. עכשיו, הסיפור הוא כזה, דיברנו פעם שעה, הסיפור רק לחזור, זה עוד פעם סיפור שדובר פה על רבי יוחנן, נכון? רבי יוחנן היה, היה מורה, והוא היה, כן, מסופר עליו, מסופר רבי יוחנן, ש... אגב, מספר את רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה מאוד יפה. הוא היה, לפני שהוא נפטר, קודם כל היה בעל ייסורים, זאת אומרת, יודעים, תמיד היה הולך עם עצם קטנה של, של הבן שלו, הסירי. כל הילדים שלו מתו. והיה לו בן אחד נפל לבור של סיד, ונשאר לו רק את העצם שלו. אז תמיד היה הולך עם זה, כשהיה רואה אנשים עצובים, היה מראה להם את איזה ייסורים הוא עבר, ובכל זאת הוא שמח. חוץ מזה הוא היה, כתוב עליו שהיה מאוד, כן, נכון. הוא זה שעשה את התלמוד, הוא זה שהיה כאילו הדמות המרכזית בתלמוד הירושלמי. נכון, הוא היה, הוא חי הרבה שנים גם. וחוץ מזה גם הוא היה, זה אמרתי, מאוד יפה. ולפני שהוא נפטר, אז הוא בא לבקר אותו והוא בכה, והם בכו. כשהוא בכה, שאל אותו למה, שאלו אותו למה הוא בוכה, אז הוא אומר, או לא, לא חברו, אבל הם בחו, הם בחו בגלל שעל היופי הזה שהולך, שהולך להירכב. קודם כל הוא היה דמות, דמות, חוץ שאתם התחלנו גם, גם היה דמות יפה. זהו, והוא היה יושב, כתוב, כך אומרת הגמרא, שהיה יושב... מה? לא שומע, כן, זה מה שכתוב פה, היה יושב פה, רש"י אומר פה, אתם רואים בעמוד, בעמוד 101, רש"י אומר, רבי יוחנן, אדם יפה תואר היה. מדברים על פולימפונים, זה שם של פרק. כן? היה דומה ליעקב, בקיצור היה דמות מיוחדת, כן, זהו. והוא היה יושב ב, כן, בכניסה למקוואות, ליד מקוואות. כן, מקוואות. ו... אז שאלו אותו, מה, אתה לא, אתה לא, אתה לא חושש מזה? לא, כן, לא חושש, הנושא זה עין רע. כל איך יפרשו את זה, איך זה יוסבר. אז הוא אמר שהוא לא, הוא לא חושש, בגלל שהוא מזרעו של יוסף. כן, עכשיו למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כדי שיסתכלו עליו ויהיו אנשים כמו, כן, יבלדו, כן, לשמור את הגמרא, כדי להבין הוא זרע שפיר וכבתי, כן, שיהיו אנשים יפים כמוני. אז זהו, ואז שואלת, אתה לא מפחד מהעין רע? אז הוא אמר, לא, אני מזרעו של יוסף, בן פרת יוסף, בן פרת אל עין, אמר, אני מזרעו של יוסף קטינה, אני לא שאלתי בעין הבישה, עין הרע לא שולטת בי. ולומדים את זה משני פסוקים, בן פרת יוסף, בן פרת אל עין, אמר רבי ירמיהו, מה זה אל עין? כן, זה עולי עין. זה מקור אחד, מקור שני, והתגול רוב בקרבה. זאת אומרת שיש פה שני פסוקים, שני הפסוקים הרב מסביר. אז זהו. הוא אומר כך, עין הרעה בפרט, אתם רואים, סעיף למד זין, עין הרעה בפרט היא אחת מכוחות שמקבלת נפש אחת מזולתה, על ידי קשר נעלם שביניהם. אז קודם כל הוא לא מתכוון פה לזה משהו מיסטי, כן? הוא לא מתכוון משהו מיסטי, הוא מתכוון משהו מאוד פשוט, משהו, כן, של כביכול השפעה חברתית. השפעה חברתית סמויה, זאת אומרת, זה מה שמצמר פה, זה לא השפעה חברתית גלויה. מה פה שלא השפעה חברתית גלויה? כלומר, זה לא מה שבני אדם מדברים, מה שבני אדם משוחחים, מה שבני אדם לוחצים אחד על השני באופן גלוי, אלא זה יותר באופן לא מודע. אנשים לא מודעים לתהליך הזה. אבל התהליך הזה בכל מקרה קורה. זה מה שאומר פה, זה מכן קשר נעלם. זאת אומרת, לא מיסטי, אלא כאילו לא מודע. לא מודע, נכון, זה נעלם. שאחד מקבלת, שנפש מקבלת מזולתה. זאת אומרת, בני אדם עניינם להיות חברתיים. בני אדם עניינם להיות, כן, דבר אחד עם השני, שוחח אחד עם השני, לקבל, לתת, להשפיע אחד על השני, לקבל השפעה אחד על השני, זו תכונה טובה. תכונה טובה זו תכונה חיובית. אבל לפעמים היא בעייתית. לפעמים בעייתית כשבעצם דרך ההשפעות האלו, אנשים נשים תלותים אחד בשני, או רוצים להשתלט על אחרים, עוד שתי אפשרות, או שהם רוצים, או שהם תלותיים ומושפעים, בלי שהם יהיו מודעים לדבר, או שהם הפוך, רוצים להשליט את הדעה שלהם על האחרים. אז זה עין הרע. כן, עין רע, כמובן כאן, עין ש... זה לא חייב לדווקא עוד נקודה אחת שהיא חשובה, שעין רע זה לא חייב דווקא שהאיש הזה הוא רע, או החברה היא רעה. כשאדם נכנס לחדר הזה, לחנות הזאת, לאירוע הזה, שהדמויות שמסביבו הן שליליות, נכון? זה בכלל לא נושא. זה לא חייב להיות בכלל שזה הנקודה, אלא זה כל מיני, נכון? זה שיפוט. זה שיפוט שהחברה שופטת את הבן אדם הזה. שיכול להיות זה שיפוט נכון, יכול להיות זה שיפוט לא נכון. בכל מקרה, זה נקרא עין רע. עין רע זה שאנשים משפיעים אחד על השני, מטילים כאילו אחד על השני שיפוט, לא נקרא זה המילה נכונה להטיל, כן, משפיע אחד שני שיפוט, ועל ידי זה יוצרים בבן אדם תחושה שלא בטוח שהיא אמיתית לו, לא בטוח שהיא נכונה לו, כן, זאת אומרת, אני משוב, זה יכול גם חיוב דרך אגב, כלומר, וזה בכל זאת יהיה עין הרע, למשל, סתם דוגמה, למשל, אדם נכנס סתם דוגמה, לבית מדרש, לחסידות, לאיזשהו חצר של אדמור, כן, יש משהו כזה, כן, ושם יש קריטריונים, שם יש אמות מידה. נגיד, יש כזה דבר, יש איזה מחקרים, אני יודע, על חוזרים בתשובה שמגיעים, נגיד, לקהילות חרדיות. אז שוב פעם, לא שאנשים רוצים לעשות לא רע, ויש לזה לא עושים שום דבר רע, אבל יש קריטריונים, יש אמות מידה. עכשיו, זה לא חייב להיות שאנשים אפילו חושבים על הדבר הזה, אבל בפועל, הבן אדם הזה, האיש הזה או האישה הזאת, נכנסים לחברה, ולחברה הזאת יש נורמות וקודים מודעים ולא מודעים, וזה עובר, נכון, זה עובר לבן אדם הזה שהוא הוא מקבל את זה. עכשיו, זה יכול להיות שזה משפיל אותו ופוגע בו, אבל זה יכול להיות גם, אולי נראה את זה אחר כך מקור כזה, זה יכול להיות גם שזה מרומם אותו. מרומם אותו. אבל זה מרומם אותו בצורה לא נכונה ולא בריאה. לפעמים יכול כזה דבר, שאנשים מקבלים קריטריונים שהם לא מתאימים להם, שהם לא תואמים לרמה המוסרית והערכית שלהם. ובכל זאת, הם מתחילים להתנהג ככה. ואז זה יכול לגרום להם לחורבן ולהרס. ושוב, היכולת של זה חוזרים תשובה, זה דבר שהוא מאוד בולט, הדבר הזה. במיוחד באזור של ציבור חרדי, נכון? לא יודע אם מתאימים עכשיו, אצל ברסלב יש כאילו סיפורים עכשיו, כן, של רעידות אדמה כאלו, של קהילות שלמות, הרבה מילה לדבר הזה, שהם קיבלו נורמות, קיבלו, לא יודע, מבט, ששוב פעם, חלק הזה היה מודע, הם רצו את זה, וחלק גם לא היה מודע, אבל הם הושפעו מזה, הושפעו וקיבלו את זה, וככה המשפחות שלהם התנהגו, וככה הילדים שלהם התנהגו, ומשהו השתבש שם, מכאן שיכול להיות שזה לא היה, שיכול להיות שזה לא היה ממש, זו לא הייתה התעלות אמיתית וטבעית. לא, אני אומר את זה רק בצד הנקודה שלא חייב להיות שביטוי עין רע, והכוונה כאן שאנשים מסביבנו הם אנשים רעים. בכלל לא, יכול להיות שאנשים טובים מאוד, אבל הם יוצרים נורמה, והנורמה הזאת היא, אם היא מתאימה לבן אדם, אז בסדר, היא טובה, אבל אם היא לא מתאימה לבן אדם, יכול להיות שהיא רע. וגם יכול להיות שאפילו אם היא טובה לבן אדם, אבל אם זה לא בא מתוך התפתחות שלו האישית, אז גם זה יכול להיות בעייתי, נכון? כלומר, לא רק אם זה, יכול להיות שזה לא משמתאימה לו, הוא קנה אותה באופן אמיתי. אז זה נקרא עין הרע. עין הרע זה בעצם כאילו שיח תרבותי, שיח חברתי, לא בשפות הגלויות, אלא בשפות הלא גלויות. העברת קודים, העברת נורמות, העברת סטנדרטים מאחד לשני, בלי שבעצם בטוח שמתאים לנו, כן? זה נקרא עין הרע. בעצם הייתי אומר כך, שעין הרע זה חוסר יציבות של האישיות בתוך עצמו. האדם הוא לא יציב בתוך עצמו, הוא מקבל הנהגות והנחות של אנשים אחרים. שוב, יכול להיות שזה חיובי. יש עוד נקודה אחת שהיא מעניינת, שיכול להיות שיש גם אנשים, יש גם אולי מקומות תרבותיים, שזה באמת האידיאולוגיה שלהם, שבאמת הם מעוניינים ככה להשפיע. יש גם כסוגיה אחת מעניינת של הרב, המחלוקת בין כמה מוראים על הנקודה הזאת. שיכול להיות שיש תפיסות תורניות כאלו שאומרות, טוב, זה כדאי, זה כדאי, להגיע למצב הזה. למה? בגלל ש אני יוצר ככה נורמות. זאת אומרת, אני יוצר קהילה כזאת. אני יוצר חברה כזאת שבאמת מתנהגת על פי כללים, נקרא זה גבוהים מאוד, איכותיים מאוד, שיכול להיות שחלק גדול מהם לא מסוגל להבין את זה. אבל זה בכל זאת, המחיר כדאי. הרב עיקרון הוא נגד השיטה הזאת, הוא הולך יותר עם השיטה שאומרת שהדבר הזה הוא מזיק מאוד, מזיק מאוד, מכיוון שאדם לא יכול, שתי סיבות, א', שלוש סיבות, א', נפשית, ב', חברתית וג', אלוקית. זאת אומרת, נפשית זה לא נפש בריאה, נפש בריאה היא נפש ששותה את האספרגוס הזאת, היא לא בנויה ככה. כלומר, זה לא נפש של כנסת ישראל, זה לא נפש של רחל ולאה. נפש שלהם היא נפש חזקה, שלא לא מתפעלת. קודם כל נפשית. בית חברתית, זאת חברה שבנויה על עקרונות כאלו, ממילא יכול להיות שהיא גם לא חברה מספיק בריאה. אבל הנקודה הכי חשובה זה שהקדוש הוא לא מתגלה ככה. הקדוש הוא לא מתגלה על דמויות שהן לא יציבות. שהן לא, אנשים יכול להיות שהם דתיים. אפילו פרומרים כאלו חזקים, אבל זה לא, אבל הקדוש הוא לא שוכן שם. כן, יש כלל כזה נר השם נשמת אדם חופש כל חדר בטן. הקדוש הוא מתגלה בתוך הפנימיות של הבן אדם, הוא לא מתגלה מבחוץ. אז יכול להיות שאדם שם על עצמו כל מיני דברים, שוב, אבל יכול להיות שגם יש גדולי תורה כאלו, יש קהילות כאלו, שאפילו יראו בזה דבר טוב וחיובי, שאני יוצר איזושהי מין מסגרת. לפעמים זה גם טוב, נגיד חברה, חלק גדול מהערך הסלמיה לנהוג במהירות 150 קילומטר. אם אנשים מתביישים מזה, אז לא היו נוהגים 150 קילומטר, נכון? אם אנשים היו, כל מי שעובר את המהירות היה מרגיש שהוא נורא והיום. לא, אז לפעמים יכול להיות כזה, לפעמים זה יכול להיות טוב שחברה יוצרת נורמות של בושה, שהן לא טבעיות לבן אדם, יודע, לא תגנוב, יודע, כל האנשים הם מבינים למה לא לגנוב. ועוד כל מיני נורמות כאלו שלא בטוח שהחברה כולה מבינה את זה. אבל אם הופכים את זה לדבר שמתביישים ממנו, אז מילא זה מגן על הבן אדם, מגן על החברה. בכל זאת אומר הרב, אחרי הכל זה עדיין לא חברה בריאה. חברה בריאה בנויה על מה שכתוב פה. כי זה עדיין עין רעה, זה עדיין לא דמות יציבה ובנויה טוב. זהו, אז אני חוזר עוד פעם, רק זה כל בשביל להסביר שהמושג רע זה לא אומר שיש פה בן אדם רע, אלא זה אומר שיש פה תנועה תודעתית לא בריאה. זה נקרא עין הרע. כן, עין טובה זה תנועה תודעתית בריאה, שאנשים משוחחים אחד עם השני בצורה נכונה, זה נקרא עין טובה. עין רע זה שיח שלילי, שיח שהוא לא בנוי על עצמיות, לא זה לא שיח של דמויות עצמיות חזקות, שיח של דמויות של אופנה, נגיד ככה, של אופנה של זהו, זה המושג עין הרע. הוא אומר זה פה מפורש, עין הרע בפרט היא אחד מכוחות שמקבלת נפש אחד מזולתה על ידי קשר נעלם שביניהם. שוב פעם, זה יכול להיות שמשפט הזה הוא חיובי לגמרי, חוץ מדבר אחד, שיכול להיות שאני לא רוצה אותו, את ההשפעה הזאת, יכול להיות שאני לא, זה לא טוב לי ההשפעה הזאת. התוכן יכול להיות חיובי, עצם העובדה שאני מקבל מאחרים ואני נותן לאחרים, זה דבר חיובי לגמרי. השאלה איך? כן? הוא מסביר ככה, מפני שנפשות עומדות אכן להיות נפעלות מזולתן. זאת אומרת, באמת זה נכון, בני אדם ככה בנויים, שיש שיח ויש תרבות ומדברים אחד עם השני, אז נפשות נפעלות, זה טוב. תכונה להיות נפעל זה תכונה חיובית, לא תכונה שלילית. שנפשות עומדות אכן להיות נפעלות מזולתן, כי היינו רואים שהולך חכמים נחכם, זה ביטוי חיובי. זאת אומרת, אדרבה, זה טוב מאוד שזה ככה, מכאן שטוב מאוד שיש השפעה חיובית של אנשים חיובים על אנשים. כן? וצדיקים הלך, בעקבותיהם, מי שהולך, מי שקשור לצדיקים, אז הוא הולך אחרים. זאת אומרת, לראות דמויות מופת, להיות מושפע מדמויות מופת, זה דבר חיובי לגמרי, נכון? כן? חברה שבנויה על ערכים גבוהים, אז זה מרומם את כולם. אם השיח התרבותי, השיח החברתי, השיח הרוחני, הוא איכותי, אז אנשים מקבלים את זה. שוב, אז אתם רוצים, עד פה הכל חיובי, אין פה שום דבר כרגע עוד שלילי. כן, מפני שטבע נפש הוא להתפעל מזולתה לנפשות, וזה טוב. זה נקרא אדם המדבר, אדם חברתי. אמנם מי שהתגבר ושם נפשו חזקה לבל תתה בשום אופן בדרך הנכונה, גם אם התעמלו זולתו הרבה, רק אם תרצו, נכון, זולתו הרבה, לשפוך עליו פעולותיהם, הוא קנה עוז בנפשו שתהיה חזקה ולא תהיה מוכנה להתפלות מזולתה. אז כן, אין הנאה שולטת בה. זאת אומרת, יש דמויות, מהמילים של רע משהו שזה חיובי לגמרי, זאת אומרת שכך זה צריך להיות. זה כאילו, אם אנחנו מדברים על בניית האישיות שלנו ותיקון המידות שלנו, בעצם הרב רוצה לומר פה שזה אולי הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי בתיקון המידות ובבניית האישיות. כן? משהו, מי שהתגבר ושם נפשו חזקה, משהו שאדם צריך להגיע למצב שזה ככה. משהו שאדם צריך, זה כן, נכון, זאת מעלה מוסרית, זאת מעלה ערכית. מדברים הרבה על תיקון מידות, יכול להיות שחלק גדול מהמידות, מתיקון המידות שלנו הוא פרטי, לעומת התיקון הזה. כן? שיות אדם, אדם בריא, להיות אדם, זה נקרא נפש חזקה, נפש חזקה. מה זה נפש חזקה? שהיא מה שחשוב פה שזה תכונה. הרב כותב בכמה מקומות שאדם לא יכול להיות שמח אם הוא לא גיבור. הוא לא גיבור, כן? שמחה, אדם שהוא מפחד, הוא גם לא ישמח אף פעם. כן? אדם שהוא שמח, אדם שהוא גיבור, הוא גם... כן? זאת אומרת, הפחד גורם לבן אדם, כן? בסופו של דבר, להיות עצוב. ואדם שהוא גיבור, אז זה נותן לו כוח להיות, כן, לעמוד על דעתו, לעמוד על האישיות שלו, ולהיות צעיר. וגם, מלא עוד נקודה אחת, גם להיות עשיר. שאיזו גיבור, זה קשור לכל המהלך שאנחנו עשינו אותו. איזו, כן, נכון? איזו עשיר, הוא שמח בחלקו. להיות עשיר זה מישהו שמח. אבל איך שאני להיות שמח? קודם כל זה לא לפחד. מכאן כדי... ושאם אני מפחד, אז אני מושפע מכולם. אז זה לא אני, זה לא אני, עצמי. ומילא, אני גם לא, אדם הזה לא ישמח. אבל יש פה נקודה אחרת שאני רוצה להגיד, שזה לא קשור למובן הרגיל שלא לפחד. גבורה זה אני יכול להיות כבר אמרנו, זה שגבורה זה חלק מהוודאות של ההשגה של הבן אדם. כן, גבורה זה לא... איזה מרצ'ו כזה, איזה מין אדם שרירי או אדם נפשי חזק ואלים. זה יותר בריונות. הרבה פעמים זה גם אנשים שמפחדים הם כאלה. הם בריונים כאלה, הם חזקים כאלה. אדם חזק יכול להיות שהוא מאוד רך. מאוד רך, מאוד יכול להיות להקשיב, מאוד יכול להיות מושפע. כן? אז מה זה גבורה? גבורה זה זה בהירות, בהירות, זה ודאות. אדם שהוא בהיר לו וודאי לו, אז זה מושג גבורה בשפה פנימית. גבורה בשפה פנימית זה לא נמדד בשרירים של הבן אדם או בסרטיביות שלו, לא יודע, בשליטה שלו על אחרים. להפך, זה יכול להיות שאדם, אדם חזק, אדם נפעל. אמר דיבר פה על נפעלות. אדם שמקשיב, ששומע, לא מפחד. כן, אבל אז מה זה גבורה? גבורה זה נכון, זה ודאות, זה כאילו ודאי בעצמו. זה הנושא פה שהוא הולך לדבר פה בהמשך. כן, אדם הזה יש לו ודאות פנימית. הוודאות הפנימית הזאת היא חלק מהבהירות התבונית והרוחנית שלו, היא חלק מהבהירות המוסרית שלו. כן, בנוסחה מתמטית אני בסוף צריך להגיע למצב שזה נכון. כאילו בשכל המכני אני רוצה להגיע לנוסחה נכונה. זאת אומרת, אני צריך שהמרכיבים יתאימו אחד לשני, בסוף זה ילך ואני אצליח לעשות עם זה מה שאני רוצה לעשות. גם מבחינה רוחנית זה ככה, גם מבחינה אישית זה ככה. הוודאות היא חלק מהזרימה הנכונה של הנתונים. חלק מהזרימה הנכונה של המידע שלנו. כמו שהנוסחה המתמטית צריכה להיות נכונה, וזה, אני אומר בסוף, נכון? ככה גם הזרימה הנפשית צריכה להיות נכונה. אבל אני רוצה להגיד שגבורה היא לא תתבטא בהכרח באיזו התנסות, חוזק, לא יודע, אלא היא תתבטא בוודאות. יש פה משהו ודאי, יש פה משהו שהוא נכון. וזה חלק מהבהירות והצלילות של התופעה. התופעה זורמת נכון. מתקדמת נכון, אומרת את עצמה נכון, אם יש גבורה. אם יש גבורה, וכן, זאת אומרת, ספק זה גם סוג של חולשה מוסרית, נקרא זה ככה, וגם סוג של חולשה מדעית. ספק זה לא מעיד על עדינות. להפך, הרבה אנשים מסופקים, הם אגרסיביים. אגרסיביים, תקיפים כדי להתגונן. דווקא האדם שמדבר עליו פה, יכול להיות שהוא מאוד רך, מאוד רך, מאוד עדין. מאוד מקבל, מאוד שומע, מאוד מקשיב. למה? בגלל כן, שוב פעם, זה ודאי. זה ודאי, זה בהיר, זה זורם נכון. כן, תבין, גבורה זה כמו אם בשכל הרציונלי אני רוצה שזה יהיה נכון, בנפש זה גם כן אותו דבר. גם כן, אם זה נכון, אז זה מלא ודאות, זה מלא תוקף. יש שני גדולי תורה מפורסמים, אחד זה אברהם מוולוז'ין. אז הגאון מווילנה מאוד העריך אותו, מאוד מאוד העריך אותו. הוא אמר עליו שהוא, כן, נתן לו קרדיט מאוד מאוד גבוה. ובכלל וילוז'ין לעולם לא השתמש בדבר הזה, לעולם לא. כי הוא תמיד אמר שיש הבדל בינו לבין הגאון מווילנה בדבר אחד, שאצל הגאון מווילנה זה הכל מלא ודאות, מלא תוקף, ואצלו זה פחות. אז הוא חושב, מה זה משנה? הוא היה גאון, גם הוא ידע את הכל, גם הוא ידע את כל התורה כולה. אבל בכל זאת, זה שיש בזה ספק, זה מראה, זה פגם. פגם, כן, זה פגם. נפש בריאה היא נפש שהיא ודאית בעצמה. זה לא אומר שהיא יודעת את הכל, להפך. חוץ מזה, כנפש כזאת היא יכולה להגיד, טוב, אני לא יודע כמעט כלום. שהיא לא מעורערת בפנים, היא לא זקוקה, כן, זהו. לא, זה קשור למילה, אונה מי שהתגבר. מי שהתגבר זה לא, טוב, מי שהתגבר, בסדר, אז הוא זכה לזה, לא. זאת מעלה מוסרית, זאת מעלה מדעית להתגבר. להיות אדם גיבור, זאת מעלה מוסרית ותבונית. אדם גיבור הוא אדם שתופס את העולם נכון, תופס את העולם בצורה אמיתית. הוא גם הסביר את זה בהמשך, למה זה ככה. וכל כך זה הפשע מי שמתגבר ושם נפשו חזקה. כן. הוא יכולה זה אותו דבר, לא? אני מתגבר, זה עוד חזק, נכון? כמו שאדם לומד מוזיקה. אז הוא לומד מוזיקה, בסוף הוא מוזיקאי. אז גם פה הוא מתגבר בשביל להיות חזק. כן? נכון? זו תכונה. מה שאני רוצה להגיד זה מקודש שגבורה זה מעלה מוסרית. גבורה זה לא רק... לא קשור בכלל איך אתה מוחצן או איך שאתה מופיע כלפי חוץ, להפך. לכן, זו הופעה של הקדוש פה. הקדוש הוא מתגלה בעולם בשתי כוחות מרכזיים. בחסד ובגבורה. חסד זה כאילו, זה התוכן שהקדוש הוא אומר אותו, זה עולם חסד ייבנה. הקדוש הוא בנה עולם של חסד. והגבורה זה התוקף והוודאות של הדבר. הגבורה זה בהיר, זה בהיר, זה ברור, זה צלול, זה אמיתי. כן, הגבורה זה התוקף של ההופעה האלוקית. אז גם פה, האדם הזה שהוא גיבור, זה אומר שיש לו, והוא מתגבר להיות חזק, כנראה כזה שהוא מפתח את הכישרון של הגבורה שלו, אדם כזה, זאת מעלה מוסרית, זאת מעלה מדעית. זה לא מעלה להיות חלש. לא מעלה להיות רפוי ורפוס, מעלה להיות גיבור. מי שהתגבר ושם נפשו חזקה לבל תטה בשום אופן מדרך הנכונה. זאת אומרת, מה היא דרך הנכונה? יכול להיות שהוא לא יודע. יכול להיות שהוא לא יודע, כן, אבל בכל מקרה יש לו את ה... הוא לא מתפעל. יש לו את ההבנה שלו, את הדרך שלו, וכך הוא הולך איתה. אז גם ובמיוחד אם, במיוחד, אנחנו מתגברים פה, כנגד התופעה הזאת של השפעה חברתית, כנגד הנקודה הזאת של השפעה סביבתית. גם אם, מה פשוט שהוא לא יזוז? גם אם התעמלו זולתו הרבה לשפוך עליו פעולתם, כאן כאן שלש מנסים לשכנע אותו, מנסים למשוך אותו, מנסים לגרור אותו. בכל זאת, הוא לא מתפתה. כן? אז הוא כאן העוז בנפשו, כן? הוא כאן העוז בנפשו שתהיה חזקה הנפש, לא תהיה מוכנה להתפלות מזולתה. זה אדם שאין לי נראה שולטת בו. אני רוצה שיש פה שלושה מרכיבים שהם כולם אותו דבר, לא? זאת אומרת, הוא מתגבר, כמו אדם שלומד מוזיקה, שלומד מוזיקה, הוא יהיה בסוף מוזיקאי. אז גם פה הוא מתגבר, זה עבודה שהוא עושה, להיות גיבור. למה הוא עושה? הוא בונה את הנפש, שתהיה גיבורה. נכון? ובסוף הוא מת כזה, זה כלל גדול, שבמעלה של הבן אדם, שם בדרך כלל הוא מסתבך. ושם גם בסוף יכול גם לקבל את השכר שלו. נכון, זה אותו מגע, זאת אומרת, מה שאנחנו מוכשרים, שם אנחנו יכולים ליפול הכי הרבה. שם אנחנו גם צריכים, ואם אנחנו נבנה את עצמנו, אז בסוף גם זה יהיה. נראה לי גם פה אותו דבר, הוא מתגבר להיות חזק, והשכר שלו זה שהוא גיבור. זה מה שהוא רוצה לומר. אדם עושה מאמץ, כך אדם בונה את עצמו. אדם בונה את עצמו שיש לו איזו תכונה, יש לו איזה כישרון, הוא מפתח אותו. והתוצאה של זה זה רק הדבר הזה, שבסוף זה הכישרון שלו. נכון? אז גם פה אותו דבר. מי שהתגבר ושם לשור חזקה, לבל תתה אותו, הוא קנה עוז בנפשו שתהיה חזקה. אז המסקנה היא בסוף שיש לו נפש חזקה. לא תהיה מוכנה להתפעלות מזולתה, כי הם לא תושפע מאחרים. זהו, על כן אין נראה שלא תתבע. עכשיו הוא מסביר, עד פה זה היה להקדמה. נסכם אותה, זה יוצא ככה, שיש לנו תכונה בתוכנו לשוחח, לדבר, להשפיע ולהיות מושפע, זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו חלק מזה, זה במישור המודע, חלק מזה זה במישור הלא מודע. הרבה, חלק, אולי אפילו הארי, חלק הארי של השפעה היא לא מודעת, רק חלק קטן הוא מודע. וזה נקודה אחת. נקודה שנייה זה שאדם, לפעמים זה יכול להיות שלילי, אם אדם אין בו גבורה, ואז האחיזה שלו במציאות תהיה רפויה וחלשה, מילת ספקות, כן? וזה יכול, כן? ואם זה חיובי, אז זה מלא גבורה. זאת אומרת, הגבורה היא בעצם הבהירות של של השיח החברתי והתרבותי שלנו. כן? ככל שאנחנו יותר גיבורים, השיח יותר נקי. השיח יותר, זה כמו גוף חולה. גוף חולה זה גוף שהחיידקים תוקפים אותו. גוף חזק, אז הוא עומד מול החיידקים ומול המחלות. אז גם פה, אם הנפש היא חזקה, אז היא עומדת מול, השפעות חברתיות. אם היא לא, טוב, זהו. אז לכן היסוד הראשון זה השיח החברתי, היסוד השני זה שזה מאוד תלוי בחוזק של האישיות. אם האישיות היא חזקה, זה נעשה טוב, זה נעשה היגייני, זה פעולה היגיינית. ואם זה לא, אם הנפש שלו היא לא חזקה, אז הפעולה היא שלילית. זהו, עכשיו הוא מגיע לנקודה השלישית. יש בזה שני עניינים. זאת אומרת, מה הופך את הנפש לחזקה? יש בזה שני עניינים. האחד הוא שהנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שיכולו להפעילה הדברים שחוץ לה, כן, מה הדבר שמאפשר בן אדם להיות כזה? והפשדה כמה כאן, אחד הוא שהנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שיכולות להפעילה הדברים שחוץ לה, מה הדבר הזה? בני אותה יודעת היא גדול ערכה במגמתה לעלות תמיד אל השלמות. אז שני דברים יש פה. אחד זה שהנפש הזאת יודעת את ערכה, גדול ערכה, לא זה שיודעת את ערכה, יודעת גם כשגדול ערכה. זאת אומרת, היא יודעת שהיא חשובה, יודעת שהיא בעלת ערך, כן? אבל למה היא בעלת ערך? היא בעלת ערך בגלל שהיא תמיד שואפת להתענות. זה מה שעושה אותה לבעלת ערך, זה המשפט. זה שיותה יודעת כי גדול ערכה, למה גדול ערכה, וגם אתה לא תמיד, אלא שלמות. זאת אומרת, ודמות כזאת יודעת שהיא לא שלמה. יודעת שהיא לא שלמה, הדמות הזאת. יודעת שהיא חסרה, יודעת שיש לה חסרונות. יודעת שיש לה גם מעלות. שני הדברים, יודעת שיש לה גם חסרונות וגם מעלות. אבל יודעת עוד דבר אחד, זו הנקודה החשובה, שיודעת שמעלתה זה בהתעלות שלה, כן? בהתמודדות שלה. לא, יכול להיות אדם שהוא, יכול להיות פעם שאני דיבר על זה, יכול להיות שאדם הוא בגיהנום. יכול להיות שאדם נמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות, הכי שפל שיכול להיות. והוא באמת חי בגיהנום, הוא גם מתנהג ככה. אבל יש לו נקודה אלוקית, נקודה ערכית, שאי אפשר לפגוע בה. זה מה שאני מתאר פה, זה נקודה שאם תופסים אותה, אי אפשר לפגוע בה. וזה הנקודה של שהיא שואפת לשלמות. הרצון להתעלות, הרצון להתקדם, לעולם אי אפשר לפגוע בה. כמו איזשהו גרעין של חומר שאי אפשר לפרק אותו יותר. הרבה דברים אפשר לפרק. נגיד האני של האדם, האגו של האדם, בנוי מהמון דברים, מהמון מרכיבים. ואם לוחצים על האגו הזה ועל האני הזה, אז יכול להיות שהוא יתפרק. ואני אפרק אותו עוד ועוד ועוד, ובסוף האדם הזה נפח לכלום. אבל יש נקודה אחת שאי אפשר לגעת בה. גם אם אפילו עליה את הלחצים הכי גדולים שיכול להיות. משמע פה רב שמתגברים פה, כן, אנשים רוצים, רוצים להשפיע עליו שלילה, רוצים לפגוע בו. הדוגמה הזאת של יוסף זה דוגמה בולטת, עבד במצרים לא היה בעל ערך בכלל. וזה לא היה איזשהו, זה לא היה איזה מאורע חד פעמי. זה היה התנהגות נורמטיבית שפירקה את הבן אדם. לא, כן, עבד הוא לא אדם שיש לו אישיות בכלל. כן, ופירקות, וזה מפרקים את זה, מפרקים את זה, מביישים אותו, משפילים אותו, לא יודע מה. כן, עד שבסוף נשאר כלום. זהו, אבל יש גרעין אחד שתמיד נשאר. אם אדם מודע לגרעין הזה, והגרעין הזה זה הרצון, הרצון להתעלות ולהתרומם, הרצון, הרצון להשתנות, כן? מה שקורה זה פה, מגמתו לעלות תמיד אל השלמות. המגמה הזאת, לעלות תמיד אל השלמות, היא אלוקית, היא מוחלטת, כן? היא לא ניתנת לפירוק, היא לא ניתנת להשפלה. כל הנפילות בעולם, אתם כולה, גם אדם, זה חלק מהגם אדם שהוא רשע לגמרי, גם הרשע, כן, הוא יש לו את הנקודה הזאת. זה הכוונה כאן שרשעים יצרה שופט אותם. יצרה זה לא משום בחוץ, זה הם עצמם. אז רואים שאת כוח השיפוט של הבן אדם אי אפשר לפגוע בו. זה לא שרשע, אין לו, אף אחד לא שופט אותו. יצרה שופט אותו, יש פה כוח שיפוט. כוח שיפוט הזה הוא הרצון, שם מדבר עליו, המגמה של איתנות. וכוח שיפוט הזה יכול להשתנות. יכול, אדם שהוא כרגע הרשע הגדול יותר שיכול להיות, הוא יכול לקחת את הנקודה, את נקודת השיפוט שלו ולהבין דברים חדשים. להבין דברים חדשים, להבין מדרגות חדשות, ולהגיע עם עם ההבנות שלו ומדרגות למקומות להיות צדיק בסופו של דבר. זאת אומרת, נכון, זאת אומרת, אדם לעולם לא יכול לומר, כלל גדול, נכון, שהוא לא יכול לומר, טוב, אני אדם רשע. יכול להיות שאני כרגע מתנהג ככה, אבל אני יכול להשתנות. הביטוי של רב, תמיד כשהוא מדבר על זה, זה שאדם בטכף ומיד יכול להפך להיות צדיק. כן, מבחינת השיפוט, אדם יכול להיות עד עכשיו לסכל על הכל באופן רע, יכול בבת אחת לסכל על הכל באופן טוב. אז זה מה שהוא צלמה פה, שני דברים אומר פה. א', שהערך של הבן אדם, של הנפש הזאת, א', רואים דבר אחר מעניין, שנפש שלא יודעת את ערכה, אז היא מושפלת ומושפעת מכולם. נפש שלא יודעת שהיא בעלת ערך, אז כולם יכולים לסובב אותה, לשחק איתה. הנקודה הראשונה זה לדעת שהיא בעלת ערך. אבל אני, אדם מסכל על עצמו ורואה שהוא כולו, שלילי, נכון. אז גם אדם כולו שלילי, יש דבר אחד שתמיד אלוקי. כך אומר הרב, שאיש אף פעם לגעת בו. לעולם אי אפשר לגעת בנקודה הזאת. לא כשאדם הוא קדוש, לא כשאדם הוא רשע. וזה בנקודת השיפוט שלו, בנקודה הזאת של ההתעלות, יכולת להשתנות. אדם גם יכול לרדת למטה בגלל המדרגה הזאת. גם צדיק גמור יכול לרדת למטה. אז שוב, כי גדול ערכה, וגם אתה לעלות תמיד על השלמות. זה הגדרה שלה. הכן לא תחול עליה פעולה של זולתה. ושהיא מתייחד, למה? זאת אומרת, היא לא תהיה מושפעת מאף אחד, למה? ושהיא מתייחדת בחזקה בשלמותה. כן? אז זה החוזק שלה. החוזק שלה זה האמון שלה בעצמה. אדם בודק את עצמו ורואה שהוא כולו רע, נכון, אבל יש דבר אחד שהוא תמיד אלוקי. וזה הנקודה העיקרית, זה הנקודה הכי חשובה פה, וזה רצון להתעלות. טוב, זה נקודה אחת. עכשיו, השנייה, מפני היותה משימה כל תכליתה בשלמותה הפנימית. אז לא החוזק שהוא לא מושפע מהשכרים, אומרים עליו בגלל שהוא מאמין בעצמו, אלא זה אדם שמתרגל להסתכל רק על הפים שלו ולא להסתכל למה שקורה בחוץ, נכון? זו הנקודה השנייה. זאת אומרת, השנייה פנייה היא אותה משימה כל תכליתה בשלמותה פנימית שעלומה מזולתה מהנפשות, כן? זאת אומרת, בני אדם לא מכירים אותו. אדם, בדרך כלל אנשים רק את החיצוניות של כל אחד, ואז כשהם רוצים להשפיע עליו אז הם מדברים על הצד החיצוני הזה, רוצים אולי גם נסים לפגוע בצד החיצוני הזה. זה מה שאדם רואה בדרך כלל, את הצד החיצוני של בני אדם. אבל אנשים שרגילים לעולם פנימי, אז העולם החיצוני שלהם הוא לא משחק כלום. אז גם מישהו תוקף את העולם החיצוני שלהם, בסדר, מה זה, אליו זה לא נוגע. למה לא? מכאן שהוא כולו אדם פנימי, נכון? אז הנקודה הראשונה זה האמון של האדם בעצמו. אדם שמאמין בעצמו, הוא מאמין לעצמו בכוח ההשתנות וההתעלות שלו, אז הוא לא, הוא לא, אם מישהו מנסה להשפיע עליו שהוא כאילו דמות שלילית, חסרת ערך, חסרת משמעות, הוא לא מושפע מזה, הוא יודע את ערכו. אבל הנקודה השנייה, שאדם הזה גם רגיל, אדם הזה רגיל לשיח הפנימי של עצמו, כן? וכשהוא רגיל לשיח הפנימי של עצמו, אז שיח חיצוני לא משפיע עליו. זה מה שאומר פה, כן? והשנייה פנימיותה משימה כל תכליתה בשלמותה הפנימית, שעלומה מזולתה מנפשות, כי אנשים לא מכירים את העולם הפנימי הזה. ומילא אין יחס וקשר פנימי לנפשות זולתה. כן? מילא אין יחס וקשר פנימי לנפשות זולתה, לפעול עליה לרעה. כן? אנשים לא יכולים להשפיע, לא יכולים לפגוע בהם, לא יכולים... אם אנחנו כבר פה נמצאים, אז יש פה מקום אחד שם מדבר על זה גם כן, עוד מקום אחד, גם כדבר משפטים מעניינים של הרב, הוא דן פה על ההבדל בין הקדוש ובין האדם, דוגמה בעמוד בעמוד 52, סעיף קל"א. אז יש פה כמה דברים מעניינים שקשור לנושא שעכשיו דיברנו. תראו לי שם קופלם דף, אומר פעולת בשר ודם שפועל על זולתו. כן, בשר ודם שפועל על זולתו הוא רק מצד החיצוני של הזולת. בדרך כלל אנחנו יכולים לפעול אחד לשני רק בצדים החיצוניים. אם כן הבן אדם הזה אין פנים, אבל אם אין לו פנים, אז מה שאנחנו עושים אנחנו משפיעים עליו. אם אדם יש עולם פנימי, אז אנחנו לא יכולים לגעת שם. אנחנו לא שומעים פה. פעולת בשר ודם שפועל על זולתו הוא רק מצד החיצוני של הזולת. שאין יחס וערך לנמצא אחד עם חברו. רק מצד החיצוני שלהם. אנחנו מכירים רק את הצד החיצוני. אבל כן, יוכלו לפעול זה על זה פעולות חיצוניות. כן? ככה אנחנו נדע בדרך כלל. אבל כן, בשר ודם כל פעולתיו אינם מכירים חיצוניות. לא משנה, כקצר צורה על גבי הכותל, לא משנה המשפט הזה. ואז הוא אומר את המשפט הבא, שהפנימיות של כל נמצא מתעצמת בו, אומרת, שהפנימיות של כל נמצא מתעצמת בו עצמותו, ולא לזולתו לשלוח יד בו. בעולם הפנימי שלנו, אם אדם מזהה אותו, אדם יודע להגדיר אותו, וזה מה שהוא אמר, זה השאיפה להתעלות, אדם מוצא את הנקודה הזאת, עליה אף אחד לא יכול להשפיע. בגלל שהיא פנימית. שהפנימיות של כל נמצא מתעצמת בו עצמותו, לא לזולתו לשלוח יד בה. זהו, רק אומר שרק הקדוש הוא יכול להשפיע שם. מה שאמרנו, שנר השם נשמת דם חופש כל חדרי בטן, כן? כבר, בכל מקרה, בני אדם משוחחים בעיקר בצדים החיצוניים שלהם. אז מי שאין לו עולם פנימי, אז הוא מושפע, רק מושפע. מי שיש לו עולם פנימי, אז שם אף אחד לא יכול לגעת. אף אחד לא יכול לפגוע. בעולם הפנימי הזה, שהוא כל זה מתעלה ומתפתח, כן, אז גם אם מנסים להשפיע על הבן אדם, הם לא יודעים איפה הוא נמצא. אחד לא יודעים להגדיר אותו, נכון? אז זה מה שמפרקן, זהו, כן, על הצד הראשון אמר עולי עין, שהם נעלים מן העין, רואים ממידה זו שהתפעלו מזולתו. למה? בגלל ש... כן, הוא לא מושפע. הם לא מתפעלים. למה לא מתפעלים? לא שהם... הם מתעלים. כל זה עסוקים בלהתעלות. זה מה שמענו שהם חזקים. חזקים, בריאים. כל זה עסוקים בלהתרומם. הם יודעים שזה המעלה שלהם, אז אפילו מי שיגיד להם, תראו כמה שלילים אתם, זה לא ישפיע עליהם בכלל. נכון, הם יודעים שהם שלילים, אבל גם יודעים שהם מתרומים, וזאת המעלה שלהם. אז זה נקרא, כן, הצד הראשון אמר, עולי עין, שהם נעלים מן העין, גבוהים מידה זו שהתפעל מזולתו. והצד השני אמר, וידגו. וידגו כאן כמו הדגים, שהדגים מכוסים מעין. זה לא רק זה שנפשות היא חזקה ובריאה, אף אחד לא יכול לגעת בה. ואין לאין זולתה ממהם יחס אמיתי. בני יותם מתייחדים בפנימיות שלמותם. טוב, אז זה סיים, והיא בהתאם העין שלו רצתה ליהנות ממה שאינה שלה, אין הרע שולטת בו. שמה שיוסף הקנה לנפשו עוז שגם בניו אחריו זכו בסגולה זו ממנו בזכותו, במה? פתאום מגביר כוח נפשו הפנימית של להתפעל מאומה מכל השתדלות הרשעה להעבירו מדרך השלמות הצדק, מפני אותו מכיר שלמות עצמו. מה השלמות עצמו? ביותו מתגבר על הבמיות. זה השלמות שלו, לא מעלות שהוא קנה. עצם ההשתלמות זה המעלה שלו. כן, הכן תוכל נפש זולתו לפעול עליו לרעה, כי מה שפועלת נפש הזולת עליו לטובה פני בחירתו. לא קודם העניין, גם אדם מחליט בסוף כן להיות מושפע מאחרים, אז זה תהליך בחירי, הוא בוחר להיות כזה. זאת אומרת, אם בני אדם כזה שיש לו גם את הוודאות, את האמון שלו בעצמו, והוא גם ממילא הוא גם מסתר מנשים, כן, וכל זה נסוק בלהתעלות ולהתרומם, אדם כזה, זה לא שהוא לא מוכן להיות מושפע, להפך, אמרנו זה, אדם כזה יכול להיות מושפע, אבל אדם כזה, אם הוא יהיה מושפע, זה יהיה רק בגלל בחירה, שהוא החליט להיות מושפע, החליט להקשיב לדברים. טוב, זהו, אני חושב שנעצור פה, פעם בה יש עוד מקורות על הדבר הזה, נראה את זה פעם בה, בסדר? יש לי נושא מרכזי מאוד. אני מקבל את הספרים.